השיחה הערב נמצא קצת לתת לנו איזשהו קונטקסט לתרגול שאנחנו עושים כאן. אנחנו יושבים כאן הערב ואנחנו, או לא, לא הערב, אנחנו יושבים כאן כבר יום וחצי, ואנחנו עושים התבוננות מאוד מאוד מדוקדקת ומפורטת, מאוד מאוד זום אין לתוך החוויה שלנו. אנחנו נכנסים, כמו שיונתן אמר אתמול, אנחנו שמים זכוכית מגדלת ומתקרבים ומתקרבים לחוויה שלנו, וככל שאנחנו מתרגלים יותר אנחנו מתקרבים עוד יותר, והחוויה נהיית עוד יותר קטנה, ואנחנו כבר בוחנים את הנשימה ברזולוציה של שאיפה ונשיפה. ואני רוצה לעשות עכשיו ככה זום אאוט וקצת לדבר על על הקונטקסט שבתוכו אנחנו מתרגלים. ואני אתחיל עם מה שנראה לי תופעה מאוד נפוצה אצלנו המתרגלים והמתרגלות, שכשאנחנו כשחשבנו לראשונה בחיים על תרגול מדיטציה, יכול להיות שהיה לנו איזה דימוי בראש, ראינו מישהו מתרגל, ואולי היה לנו הדימוי הזה של לשבת בשקט, גוף זקוף, עיניים עצומות, ובעיקר הרבה הרבה שקט בפנים. ואני חושבת שאחרי 5 דקות של מדיטציה, כולנו יכולים לראות שהפנטזיה הזאת היא די רחוקה מהמציאות, והיא בוודאי במהלך היום וחצי שהיינו כאן התפוגגה כמו איזה פאטה מורגנה. ואנחנו מנסים לשבת 5 דקות, ומה שאנחנו פוגשים במקום את הדממה הזאת והשקט, אנחנו פוגשים מחשבות, והמחשבות סוערות או מהירות או לוקחות אותנו לכל מקום רק לא לכאן, ואנחנו פוגשים את הגוף, ולגוף לא נוח, והגוף כואב, והאיברים נרדמים, או שחם לנו מדי, או שקר לנו מדי. כשאנחנו פוגשים רגשות, אולי עולה איזה כעס או עולה געגוע, אולי תסכול, כל מיני, התמונה רחוקה, אם היו עושים לנו מין, מחברים את כולנו לאלקטרודות כזה, כאלה במוח, ומקרינים פה על מסך את מה שקורה לנו בפנים, זה היה נראה רחוק מאוד מהדימוי הזה של ה... כן, של איזה בודה שיושב ויש שקט בפנים. אז איפה השקט שבאנו למצוא? החזון של הדרמה, ואני רוצה קצת לדבר באמת על החזון, החזון שהדרמה מציעה לנו, החזון הזה הוא לא מדבר על לשבת ככה 45 דקות בלי לזוז. הוא לא מדבר על להיפטר מכל המחשבות. הוא אפילו לא מדבר על להיות כל הזמן במיינדפולנס, בתשומת לב מודעת. החזון שהדרמה מציעה לנו הוא שחרור מסבל. הדרך הנכונה לבחון אם המדיטציה שלנו עובדת או לא, זה לא תוך כדי הישיבה, נוח לי, לא נוח לי, רגע עכשיו היו המון מחשבות, או עכשיו היה לי איזה רגע של הצלחתי להיות עם הנשימה דקה וחצי. והדרך הנכונה לבחון אם המדיטציה שלנו עובדת, זה גם לא אפילו אחרי כמה סשנים. ואפילו לא אחרי שבוע אחרי שחזרנו מהריטריט הביתה, ואפילו לא אחרי חודש. הדרך לבחון עם הדרמה, עם הדרך הזאת של המדיטציה ושל התרגולים הבודיסטיים והתפיסה הבודיסטית, אם היא נכונה לנו, אם היא עובדת בשבילנו, זה לבחון את החיים שלנו. האם יש לי בחיים יותר הרמוניה, יותר שלווה, יותר שקט, יותר חיבור פנימה ולעולם, יותר אינטימיות? האם אני מוצאת שיש לי בחיים יותר נדיבות, יותר שמחה, יותר אהבה? אם יש לי יותר תחושת שייכות? האם יש בי יותר סבלנות, חמלה? האם אני יכולה יותר לראות את האחר, להיות בנעלי האחר? האם יש לי יותר עושר? אז איך עושר קשור לשבת על רצפה מאוד לא נוחה עם אנשים שאנחנו לא מכירים, במקום בקצה העולם כמו אנדור, ולשים לב לנשימה? איך הקפיצה הזאת קורית? ואיך אני אומרת שהחזון של הדרמה זה חיים משוחררים מסבל, ואיך זה מתחבר לשבת פה על הרצפה ולתרגל? אני רוצה להקריא איזשהו ציטוט מספר, לא לגמרי ספר דרמה, בודה דרמה, אבל בכל זאת ספר מאוד מאוד מעניין, קיצור תולדות האנושות של יובל נוח הררי. הוא אומר, שהבודיזם ייחס לשאלה מהו עושר וכיצד משיגים אותו יותר חשיבות משייחסה לה, לשאלה הזאת, כמעט כל תורה אחרת בהיסטוריה. וחכמים בודיסטים חקרו ב-2500 השנים האחרונות את מהות העושר והסבל באופן שיטתי. לטענתם, לדעת מהו עושר ומתי אני מאושר, זה לא דבר של מה בכך. בדיוק להפך, זהו הדבר הקשה ביותר בעולם. אז הבודיזם עוסק בנושא של עושר. הבודיזם לא עוצר בפחות מזה. הבודה, שהוא לפני שהוא היה בודה, והוא היה אדם צעיר כמונו, שחי כנסיך בן של מלך בהודו לפני 2500 שנה, והוא יצא לחפש מענה או תשובה או מזור לסבל. הוא לא השלים עם הקיום של הסבל, של הקושי, של המצוקה, של האי נחת. והוא החליט להקדיש את החיים שלו למצוא לזה איזשהו פתרון. זה כשאנחנו אומרים שהוא היה נסיך והוא חי חיי תענוגות, חיי פאר ונוחות, למעשה אם אנחנו חושבים על, אם נחשוב באופן ככה פרקטי 2500 שנה אחורה, אז חיי נוחות, כן, שאנחנו חושבים חיי נוחות, מזגן לא היה לו, ובחום של הודו, מי שמכיר את החום של הודו, כשחם אז חם. כשאין מזגן זה לא כל כך נוח. ובחורף לא היה לו חימום חוץ מהאש שאפשר להדליק באמצע והעיניים נצרבות מהשן. וכשהיה לו, כשאומרים שהיו לו חיים של אינטרטיימנט ובידור, אז לא היה לו לא סרטים ולא מערכת קולנוע ביתית ולא יוטיוב וכל, ולא את הוליווד, שלהאמין שהוא חיי רווחה ללא הוליווד. וכל מה שאנחנו מדמיינים כחיי רווחה ונוחות, זה בכל זאת לא מה שהיה לו. אבל מה שכן היה לו, הוא עזב. הוא הניח מאחורה חיים של נוחות ושל עונג והנאות חושים, ובעצם הוא עשה משהו מאוד דומה למה שאנחנו עושים כאן. גם אנחנו, יש לנו, אני בטוחה לכולכם, חיים הרבה יותר נוחים בבית. יש קורסה שאפשר לשבת עליה כמו שצריך. יש בטוח מיטה שהיא יותר נוחה ממה שיש כאן. יש לכם אורח חיים שאתם יכולים להחליט עליו. אתם לא... אתם יכולים להחליט מה לאכול ומתי לאכול. ובכל זאת בחרתם לבוא לכאן. להניח מאחוריכם, מאוד דומה לתנועה של הבודה, להניח מאחוריכם נוחות והנאות חושים, כמו כוס קפה טוב, ולהגיע לכאן, למקום שאנחנו אומרים לכם מתי לישון, מתי לקום, מה לעשות, מה לא לעשות, כן, לא לדבר, לא לעשן, לא לעשות סקס. מה גרם לכם לעזוב חיי נוחות? חיים שבהם יש לכם שליטה מלאה, כמעט. ולשים את עצמכם במקום שבאמת מעט מאוד שליטה יש, ומעט מאוד נוחות. אנחנו משתדלים שיהיה פה נעים, אנחנו משתדלים שיהיה פה גם נעים לעין, גם נעים לגוף, מבחינת הטמפרטורה. אבל התנאים פה מאוד בסיסיים. ובכל זאת, אולי לא ידעתם, אולי חלקכם לא ידעתם למה אתם מגיעים. ובכל זאת, אתם עדיין עברתם פה כבר לילה אחד, ולא, בגלל זה לקחנו לכם את המפתחות של האוטו, אגב. בכל זאת, אנחנו עושים כמעשה הבודה. אנחנו כאן, בפועל קהילה של נזיר, כמו של נזירים ושל נזירות. אנחנו בפועל חיים עכשיו שבוע חיים של נזירים ונזירות. וויתרנו על נוחיות, ויתרנו על הנאות חושים, ויתרנו על תענוגות. בשביל אנחנו יצאנו לחפש משהו. מה כל אחת ואחד מכם יצאו לחפש, יכול להיות שזו תשובה מאוד אישית. אבל מאוד חשוב לדעת, להיות מחוברים, לזכור, להיזכר, לפעמים הקושי משכיח מאיתנו, להיזכר מה גרם לנו לבוא לכאן. אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לנו לבוא לכאן, זה ההכרה, ההבנה, שנוחות ונוחיות והנאות חושים ותענוגות חושים זה לא אותו דבר כמו עושר. ביירון קייטי מתארת את זה ככה. היא אומרת, זה כמו שאני יושבת לי על המרפסת ומאוד נעים ומאוד נוח, ויש שלווה גדולה, ושום דבר לא חסר, ויש לי אולי איזה כוס תה ביד, ושקיעה, אני מסתכלת על שקיעה יפה. ואז פתאום חולפת מחשבה קטנה, אם רק הייתה לי עוד איזה קרית ככה, מאחורי הראש, היה לי קצת יותר, אולי קצת יותר נוח. ברגע זה נעלמה השלווה. ברגע זה נשדדה מאיתנו, נגזלה, נגזלו השקט והרוגע והכל בסדר. מחשבה אחת קטנטנה, לא רק הייתה לי קרית. וכבר אנחנו בתודעה של חסר, כבר לא הכל קשורה. אז אולי חופש או עושר, זה החופש לחיות את החיים במלואם ולא להיות נתינים נרצעים של הרודן הפנימי, של תנועת התודעה הזאת שמשתוקקת והודפת, נאחזת ומתנגדת, של של דחייה ושל הצמדות. כשאפשר, כשיושבים על המרפסת, פשוט לשבת על המרפסת. וכששותים כוס תה, פשוט לשתות כוס תה. וכשיושבים מול השקיעה, פשוט לשבת מול השקיעה, ולא חסר שום דבר. ואין שום דבר בתודעה שאומר, לא רק היה לי את זה ואת זה, או לא רק האדם הזה והזה היה פה איתי. לא רק היה לי בחיים. מזכיר לי שלפני כמה ימים שמעתי ברדיו שיר שאתם בוודאי מכירים. מילים שלו זה משהו כמו בעולם מקביל שם הלב אף פעם לא רגיל, במרחק נגיעה מכאן. כל כך אנחנו כמהים לעולם מקביל כביכול, ששם הלב לא מתרגל. אנחנו כל כך מהר מתרגלים, כל כך מהר התרגלנו. התודעה שלנו, ככל שהיא נחשפת ליותר ויותר גירויים, יותר ויותר מהירים, יותר ויותר דרמטיים, ככה באופן אולי פרדוקסלי ואולי לא, היא הולכת ומתקהה. ואנחנו מחפשים, אנחנו כמהים למקום שבו הלב עדיין חשוף ורגיש וננגע בקלות, שלא צריך את הדרמות הגדולות של החיים שמכאיבות לנו בשביל ליהנות מפרח, בשביל ליהנות מהתנועה של הרוח בעלים, בשביל ליהנות מהטעם של התחינה. שהלב לא מתרגל על הלהפך, שהלב הולך ונהיה יותר ויותר ההפך מרגיל. יותר ויותר אותנטי. החוויה של הריטריט הרבה פעמים מלמדת אותנו או מראה לנו באופן חווייתי שהאושר הפנימי הוא באמת לא, הוא לא תלוי בתנאים חיצוניים, או לפחות בוא נגיד תלוי הרבה 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 פחות ממה שאנחנו נוטים לחשוב בתנאים חיצוניים של נוחות, של של תענוגות, הנאות חושים. וזה מזכיר לי שלפני בערך שנתיים נסעתי למזרח לתרגל איזה חצי שנה, והתחלתי בתאילנד, ונסעתי למנזר בדרום תאילנד. זו הייתה תקופה שבדיוק כשהגעתי לשם חגגו את החג של סיום המונסון, ורק אחרי שהגעתי לשם הסתבר שאומנם זה חג שהוא חל, שחוגגים אותו בכל תאילנד, אבל למעשה בצפון זה התאריך שנגמר המונסון, ובדרום זה התאריך שמתחיל המונסון. אז איך שהתחלנו את הריטריט, התחילו גשמים וסופות ושערות ומונסון ש שיבש שם את כל נסגרו תווי רכבות וכבישים, וכפרים נותקו, היו מנותקים, וגם איפה שאנחנו היינו בריטריט הוקפנו בשדות של מים, ואולם מדיטציה, שקצת מתאה לקרוא לו אולם, זאת הסככה, סככת פח על חול, אז כל הוצף במים, נאלצו להעביר אותנו ככה עם מכנסיים מופשלים, להעביר את כולנו לאיזשהו אולם אחר. והתנאים של הריטריט בתאילנד, אנחנו מדברים על התנאים באנדור שהם תנאים בסיסיים. התנאים באנדור זה התנאים של כמו של הנסיך בודהה יחסית למה שקורה בתאילנד. מי שמכם שהיה שתרגל או תרגלה בתאילנד, אז קודם כל המיטה בחדר, חדר זה שאומרים חדר באמת מתכוונים לאיזשהו מסגרת קטנה של בטון ש שיש באמצעה או בצד יש איזו אגבהה של בטון, זו המיטה. לא מזרון, לא מצעים, לא ארון, אגבהה כזאת של בטון, ואה מחצלת מקש. וראינו שם בחדר איזה מין קופסת עץ כזאת בגודל של לבנה עם איזה מין כזה שקרורית, ולא הבנו מה זה, חשבנו אולי זה לא לשים, אולי בתאילנד אסור לשים נייר על הרצפה, זה בשביל להחזיק את ספרי הקודש, חשבנו אולי איזה מקום כזה לשים פה פרחים ואיזה מין מקדש קטן. בסוף הסתברה לנו המהות של הקופסת עץ הזאת, זו כרית לשונני. והארוחות שהיו דווקא באמת יופי של ארוחות ובשפע, אבל איך שזה היה מתנהל, זה כל אחד יכול לקחת רק קערה אחת. כמובן בלי ארוחת ערב, רק בוקר וצהריים, רק קערה אחת, ומחכים עד שכולם ייקחו וישבו, ואז אומרים איזושהי ברכה ומתחילים לאכול ביחד. ואין דבר כזה פינת תה וקפה. שמתי שרוצים אפשר. אגב, גם המגורים שלנו היו ננעלים. יצאנו מהם ב4:30 בבוקר לתרגל, והם ננעלו עד הפסקת הצהריים. אז גם אין כאילו לקפוץ לחדר, שכחתי, נהיה לי קר, אולי איזה תז'קט. לא, המגורים נעולים. ובערב היה כוס שוקו חם. זה היה הילייט של היום, זה היה כוס שוקו חם. ובאמצע, אם רצינו לשתות משהו, אז יש מים בשפע, הם גם הגיעו מהשמיים. זה לא הייתה הבעיה. אז תנאים זה דבר יחסי. היה שם כל כך מעט, כמובן שהשירותים והמקלחות, זה נפרד, זה בחוץ, זה ללכת. אבל היה שם כל כך מעט שהיו שם רק חבלים לתלות אליהם לא רק כביסה אלא גם את הבגדים שנרטבו מהמונסון, ונהיה שם מהר מאוד המון תחה. הבגדים התחילו, היו פטריות כבר על הבגדים, אז לא היו מקפלים את הבגדים בארון אלא פשוט תולים. אז מישהו שהיה שם בריטריט קודם השאיר עטבי כביסה. ואני זוכרת את שראיתי את זה, זה הרגיש לי כזאת צנועה של נדיבות, נדיבות כל כך גדולה, שמישהו השאיר עטבי כביסה. כי אתם יודעים, כשנודדים עם כזה תרמיל ולוקחים, אז כל אחד קונה לו את קצת הכביסה שלו וקצת עטבים, ואתה נודד עם זה ככה בין הארצות. אז שמישהו עשה כזו ג'סטה והשאיר את הדברים, זה היה מאוד מחמם את הלב. אז, ובכל זאת אנשים מערבים כמונו בחרו לעזוב את חיי השפע במערב ולנסוע לתאילנד לתרגל בכאלה תנאים מאוד מאוד לא נוחים. וגם על זה יש פה בספר, יש לו מה להגיד. הוא מדבר על שזה מעניין לתהות עם עם ההיסטוריה משפיעה על רמת הקשר שלנו. עם הטכנולוגיה שהתפתחה עם השנים, עם כל ההמצאות המאוד מאוד מדהימות שקרו ב-500 שנה האחרונות או ב-50,000 שנה האחרונות, הם השפיעו גם על כמה טוב לנו, על הרווחה הפנימית שלנו, על ה-well-being שלנו. אז הוא אומר, השבו עיקר צרפתי בשנת 1500, כן, לפני בערך 500 שנה, שחי בבקתת בוץ קטנה ולא מחוממת, עם נוף לדיר החזירים שלו, לבורגני פריזאי בן ימינו, שחי בפנטהאוס מרווח ומפואר עם כל חידושי הטכנולוגיה האחרונים, ונוף למגדל אייפל. כן, תשבו את זה לזה. אינטואיטיבית, נצפה שהבורגני יהיה ודאי מאושר הרבה יותר מהעיקר. אך אושרו של אדם נקבע במוח שלו, והמוח שלו אינו יודע שום דבר לא על בקתות בוץ, ולא על פנטהאוזים, ולא על מגדל אייפל. הדבר היחידי שהמוח שלו מכיר זה רמות סרוטונין. כך למשל, כאשר בשנת 1500 העיקר השלים את בנייתה של בקתת הבוץ, נוירונים בגזע המוח הפרישו סרוטונין, והביאו את הסרוטונין במוח לרמה X. כאשר בשנת 2000 הבורגני הפריזאי שילם את התשלום האחרון על הפנטהאוז המפואר, נוירונים בגזע המוח הפרישו סרוטונין בכמות דומה והביאו גם במקרה זה את הסרוטונין במוח לרמה X. המוח לא יודע שהפנטהאוז נוח לאין שיעור יותר מאשר בקתת הבוץ. כל מה שהמוח יודע זה שכרגע רמת הסרוטונין היא X ולזה הוא מגיב. לכן הבורגני הצרפתי בן ימינו, שלרשותו עומדת מיטב הטכנולוגיה המודרנית, לא יהיה מאושר יותר מאשר סב 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 סבו, שהיה עיקר עני בשנת 1500. התנאים החיצוניים משתנים. משתנים כל הזמן. אין לנו כל כך אפשרות לשלוט עליהם. אנחנו שולטים עליהם קצת בעזרת מזגן, מחממים ומקררים. אנחנו יכולים, בעזרת הטכנולוגיה המודרנית, אנחנו דברים הרבה יותר מהירים, התקשורת הרבה יותר מהירה, יש לנו אימיילים, יש לנו פקסים, יש לנו סמסים, יש לנו מכוניות לקחת אותנו ממקום למקום, אנחנו לא נוסעים עם שברים, יש לנו רפואה מודרנית מאוד מאוד מפותחת, יש כמובן עולם הבידור, אלפי מיליארדי דולרים נשפחים בשביל לא חלילה נחוש כל מיני רגשות לא נעימים כמו שימום או בדידות. אבל אם נשווה את עצמנו לאבות אבותינו או אמות אמותינו מימי התנ"ך, האם אנחנו יותר מאושרים מהם? האם יש לנו יותר שקט פנימי? האם אנחנו יותר נחמדים זה לזה ולעצמנו? יש סיפור על סמוראי שבא לבקר מאסטר, זן מאסטר. וסמוראי אומר לזן מאסטר, מאסטר, תלמד אותי בבקשה על גן עדן וגהנום. המאסטר אומר לו, מי אתה רוצח שכיר? מי אתה בכלל שאני אלמד אותך משהו? אתה לא שווה את קצה הזרת שלי. התמלא חמה, כל הפרצוף שלו הדים מכעס, הוא שלף את החרב שלו באיזה חמת זעם והניף אותה מעל ראשו של המאסטר. המאסטר בשלווה מוחלטת אמר, זה גהנום. בבת אחת נפלה הבנה עמוקה ועצומה על הסמוראי. וברגשות תודה, וברגשות הכרת תודה עצומות, הוא שמט את החרב וירד על ברכיו בהכרת תודה. המאסטר אמר לו בשלווה, וזה גן עדן. התנאים החיצוניים הם לא מה שיקבעו, או לפחות יכולים להשפיע, אבל במעט מאוד, על הרווחה הפנימית שלנו. המורה בדרמה פמה צ'ודרון, של הספרים שלה אני מאוד מאוד ממליצה, יש שניים מהם שתרוגמו לעברית, זה אומרת שיש טעות רווחת בין בני האדם, שהדרך הכי טובה להעביר את החיים מרגע הלידה לסיומם, זה בניסיון בלתי פוסק לנסות שיהיה לנו כל הזמן יותר ויותר נעים ונוח ומהנה, ובניסיון בלתי פוסק כל הזמן שלא יהיה לנו לא נוח, שלא יהיה לנו קשה, שלא יהיה לנו לא נעים. האם זה מצליח? האם זה עובד? הדרמה מציעה לנו שער אחר, פרספקטיבה אחרת, להעביר את החיים, כן, מנקודת הלידה לסיומן, מאשר הניסיון הבלתי פוסק להימנע כל הזמן ממה שקשה, לא נעים, מכאיב, ולחפש כל הזמן את מה שנעים ומענג ומשמח. המטוטלת הזאת היא, אם אנחנו נותנים לעצמנו, מאפשרים לעצמנו להיות כעלה נידף בתוך התנועה הזאת של החיפוש אחר העונג והעדיפה של הקושי ושל הכאב, משאירה אותנו לחסדי המטוטלת הזאת. הדרמה מציעה לנו שער אחר, שער של דרך האמצע. דרך האמצע שאומרת להניח לחיפוש האובססיבי אחר נוחות, שלא מקרב אותנו לאושר אמיתי. לא מקרב אותנו לאושר מהימן. מפני שגם אם אנחנו כמו אותו, גם כמו אותו עיקר לפני 500 שנה, וגם כמו אותו בורגני, שזה גמר לשפץ את הדיר חזירים, וזה גמר לשלם את המשכנתה על הפנטהאוס, שניהם חווים אולי איזשהו פרץ של סרוטונין למוח, אבל הפרץ הזה הוא קצר מועד, הוא זמני, הוא חולף. הדבר הבא שאם כל אחד מהם יושב בבקתה שלו ויסתכל על הנוף, זה על הנוף של אדיר חזירים וזה על הנוף של האייפל, הדבר הבא שיעלה במוחם, מחשבה הבאה עלולה להיות, לא רק הייתה לי כאן כרית קטנה ונוחה. האושר שלנו, אם אנחנו סומכים אותו, משעינים אותו על דברים או על נסיבות שהם נתונים להשתנות מתמדת, שהם ארעיים, שהם חולפים, האושר שלנו לא יהיה בר קיימא, לא יהיה מהימן. אנחנו משעינים אותו, אנחנו נסמכים על אובייקטים מאוד מאוד לא מהימנים. אם האושר שלנו מסתמך על אדם אחר, אם האדם הזה יאהב אותי או לא, או יפסיק לאהוב אותי, או יקרה לו משהו, והוא לא יהיה בחיים שלי יותר, הוא או היא, אז האושר שלנו נשען על מקור מאוד שברי ותגיד. הדרמה מציעה לנו מקור אחר להשעין עליו את הרווחה הפנימית שלנו. מקור שהוא לא נשען על, שהוא לא ראי, הוא לא משתנה, הוא לא נשען על נסיבות ואובייקטים ואנשים ומקומות שמשתנים וארעיים. בודה אמר, יש שלושה סוגים של עושר. יש עושר של הנאות החושים, מה שכרגע דיברנו עליו, של הנאה, של לאו דווקא נהנתנות, גם דברים שנעימים שעושים לנו טוב, שאין שום רע בליהנות מהם. כל עוד אנחנו נשארים בהבנה שהם באמת קצרי מועד, שהם לא יימשכו לנצח, שאין מה לנסות לאחז בהם. מפני שהטבע שלהם, שהם משתנים. הוא אמר, יש עושר יותר גבוה מהעושר של הנאות החושים. זה העושר של הנאות הרבה הרבה יותר מעודנות, של מצבי תודעה נעימים, כמו שלווה עמוקה, כמו שקט מאוד גדול, כמו ריכוז, כשאנחנו נשמעים עם המון שקט, ויש ריכוז חזק, ואולי כל העולם נעלם, ויש רק את אנחנו באובייקט של הריכוז, ואולי גם הם נעלמים, ויש הרבה שקט. אבל הוא אמר, ולזה הוא קרא, זה עושר רוחני. הראשון היה עושר של הנאות חושים, עושר חומרי, וזה יושר רוחני. אבל הוא אמר, יש עושר שהוא יותר רוחני מהעושר הרוחני, וזה העושר שחווים כשהתודעה חופשייה מהשתוקקויות ומהאחזויות ומהצמדויות, כשהתודעה או כשהלב נח בשקט עם מה שיש, שלא חסר דבר. וזו תחושה שכולכם מכירים. זה לא צריך בשביל זה לנסוע לא למנזר בדרום תאילנד בשעת המונסון, ולא למערה בהימלאיה. כולכם מכירים את התחושה הזו, שיש רגעים, אולי זה קרה לכם בזמן מדיטציה, אולי בזמן שהייתם בטבע, אולי כשיושבים מול הים, אולי כששומעים איזו מוזיקה, לפעמים אולי בשעת מעשי אהבה. יש רגעים שבהם אנחנו מרגישים הכל בסדר, הכל קשורה, לא חסר לי שום דבר, לא חסרה לי הכרית הקטנה הזאת פה מאחורי העורף. והנסיבות החיצוניות לא השתנו. החשבון בנק, אותו חשבון בנק, והבריאות, אותה בריאות, והילדים שעושים צרות, או הבני זוג המעצבנים, או העבודה. שום דבר לא השתנה. אבל יש רגע, או כמה רגעים, שהתודעה לא משתוקקת לשום דבר אחר. לשום דבר. מה שיש. מה שיש הוא מספיק, הוא טוב. הלב שקט, לא חסר דבר. זה החזון שהדרמה מציעה לנו. לא פחות. לא רק רגעי שלווה, לא רק להיות אנשים פחות כועסים, או עם פחות מגרנות. או להתחבר לעצמנו, שאלה הכל דברים מאוד מאוד טובים, ואם אלה הסיבות שהביאו אתכם לכאן, אז זה מצוין. אבל הדרמה אומרת, אל תסתפקו רק בזה, יש עוד. אני רוצה לסיים עם איזשהו סיפור מהמסורת היהודית. שאלו הרבי למעשה שאל את התלמידים, איך, מתי אנחנו יודעים שעלה השחר ועברה החשיכה? בגלל שצריך לדעת בדיוק את הזמן הזה שמתחיל לעלות האור, ושיש תפילות מסוימות שזה הזמן להגיד אותן. אז מתי יודעים שעלה האור ועברה החשיכה? אז תלמיד אחד אמר, כשאפשר להבדיל, להבחין בין בתלית, בין הגדילים הלבנים ובין הגדילים שהם תכלת. אמר תלמיד אחר, מתי שאפשר כשקמים לראות את אצבעות כפות הרגליים. אמר תלמיד שלישי, מתי שאפשר לראות את הקווים על כף היד. זה מתי שאפשר לדעת, אוקיי, כבר יש מספיק אור. אז הרבי אמר, רק כאשר אתם רואים בפנים של כל אדם ושל כל יצור את אלוהים, רק אז זה סימן שעברה החשיכה והגיע האור. בואו נשב בכמה רגעים של שקט משותף.